אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של חיי הלילה, פרק מספר 53. קורה ככה, כל שבוע אני הבטחתי, למה היה תקופה שאני עצרתי, מאיר, עצרתי, ועשיתי פעם פה, פעם שם, ואז לפני שלושה פרקים אמרתי, אני חוזר לכל שבוע, והנה אני ממשיך, וזה קורה. וגם אתם שומעים שאני קצת צרוד, זה כי אני מקליט כל שבוע, אז אני נהיה צרוד, סתם לא יודע, פשוט קמתי צרוד, נראה לי יש כזה, אתה יודע. כל האובך הזה...
כל השלב הזה שבו, אתה יודע, עוד לא הוחלט עד הסוף, האם יש קיץ, חורף, קר בשקיעה, חם בשר היום, לא
כן,
ברור.
כן, קר לך בבית ואתה שאין לי מזגן, אז כאילו...
אתה לא ברור, כן.
אתה לא יודע מה קורה.
ואז זה נכנס לאיזה תלם, אוקיי, גיהנום, הבנו.
זהו, בדיוק, זה ככה.
כן.
אז היום בפרק, יש פרק מיוחד מאוד בעיניי, וגם בעיניכם זה יהיה מיוחד, אני מארח היום, בוא נזה, בחיים לא דמיינתי שאני, שהתחלתי את הפודקאסט לפני שנתיים, פרק ראשון היה פה עמית אגמי, אתה יודע, דשים להורים, וזה לא ידענו מה יקרה, חשבנו סתם, בסוף זה קורה, אתה מבין?
כן.
לא דמיינתי שאני אארח מנצח. עכשיו...
איזו מילה פומפוזית בעברית, אה?
כן, מנצח. איזה נכה באנגלית?
קונדקטור. קונדקטור, כן.
אז לא דמיינתי שאני אריח מנצח, כי זה פודקאסט על חיי לילה ומוזיקה אלקטרונית, אז מה...
אני מוכרח להודות שההפתעה פה היא דו כיוונית, כי אני לא האמנתי לפני שנתיים שאני אתאריח בפודקאסט על חיי הלילה.
חיי הלילה ומוזיקה אלקטרונית.
כן, אתה מבין? אז ההפתעה היא לגמרי, אתה יודע, הדדית.
הדדית, מעולה, מעולה. וזה באמת כיף, אז היום אני מארח את מאיר בריקסמן, שהוא בטח השם שלו קצת מוכר לכם, מי ש... לאחרונה ראה, מתי היה הראשון? לפני שנה בערך?
הראשון היה לפני פחות או יותר שנה.
פחות או יותר שנה, עשה את השיתוף פעולה ביחד עם מיט אגמי בברבי, שזה בעצם תזמורת.
כן, תזמורת עם ביטים.
תזמורת עם מוזיקה אלקטרונית. אני אישית הייתי בהופעה הראשונה, בשנייה לא יכולתי להגיע, אבל זה היה משהו אחר. ואני לא יודע אם זה הראשונים, אתם הראשונים שעושים את זה בעולם, בארץ, נראה לי ש...
מוזיקה אלקטרונית עם תזמורת קרה בעבר, אבל אני חושב שיש הבדלים שעושים, הבדלים קטנים שעושים הבדל גדול.
בוא נגיד ממה שאני זוכר בחיים שלי, בחיי לילה, אני לא זוכר משהו בסדר גודל כזה.
נכון.
יכול להיות שזה היה כאילו כינור עם... לא ברמה של ממש מנצח, שזה המקצוע שלו בחיים, שפתאום מגיע, אנחנו גם נדבר על איך הגעתם ואיך זה קרה בכלל, אבל למי שלא היה, או למי שלא שמע, אנחנו נעשה פתיח, כן, אני מדי פעם עכשיו אחזיר את הפתיחים, והפתיח יהיה בעצם דוגמה שאתם תשמעו מההופעה של מאיר ומיט אגמי, אז איך אומרים? הלאה, מאיר!
חייב לפגוש את הרבה.
תורף, העוצמה כאילו. מטורף. אז מי שרוצה לשמוע, זה נמצא ביוטיוב, אפשר לרשום מיט אגמי, מאיר בריקסמן, וזה נמצא שם. ההופעה מלאה, לא יודע, חלק, קטעים מההופעה.
לא, יש כיום, יש ארבעה קטעים מההופעה.
ארבעה קטעים מההופעה.
ויעלה
זה ספציפית כיף... מההופעה הראשונה, או
השנייה.
השנייה?
כן, כן, מעולה. כן. ואנחנו נעלה עוד קטע אחד.
אז מי שלא רוצה לשמוע, זה מאוד מעניין. אז בואו קצת נכיר את מאיר וגם... בשביל כולם, וגם קצת בשבילי, אני מאוד אוהב, בלי קשר, מוזיקה קלאסית. אתה מגיע ממוזיקה קלאסית?
אני מגיע ממוזיקה... האמת היא שאני מגיע ממוזיקה יהודית בכלל, לא קלאסית, אבל עברתי המון גלגולים. בבית שמענו מוזיקה חסידית פופולרית, זהו. כי זה מה שמענו.
א', לא ידעתי בכלל שקיים זאנר כזה של מוזיקה חסידית פופולרית.
או, יא.
רבי פופ.
רבי פופ. האמת היא שזה ממש אחלה שם לזה, וזה די מתאר את זה. כן, כן, כן.
אז אנחנו בפרק, אנחנו כמובן נכיר את מאיר. נדבר קצת על מה זה התפקיד הזה שנקרא מנצח, איך הגעת בכלל לחיבור הזה עם עמית, איך עובדים על דבר כזה, מה, מה המטרה שבעצם רוצים להשיג, שמביאים דבר כזה בשביל הלב, ללכת עם זה קדימה לחול, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אבל קצת בוא נכיר אותך מאיר, אז אתה בעצם למדת כל החיים מוזיקה, זאת אומרת, אתם צריכים להבין, מי שמנצח במקצוע שלו, הוא חייב להיות פריק, פריק של מוזיקה, של פרטיטורות, של תווים, לדעת מה הכל, בוא תפרט לנו, חכה. אתה יודע מה עשיתי בלגן. קודם כל, בוא נתחיל, במי אתה? כאילו, מאיפה? תספר קצת על העבר שלך.
אוקיי, אז אני בכלל מגיע מהורים שלי, הם נורא מוזיקליים, אבל חינוך מוזיקלי לא היה בבית, כי אני גדלתי בבית חרדי. אני בחור לתשעה. יש לי שמונה אחים ואחיות.
אז אתה מגיע מ... אתה היית חסידי פעם בעצם.
ליטאי, אבל חרדי, לומד בישיבה, פסנתר התגלגל בטעות. כל הסיפור. The whole nine yards, כמו שאומרים באנגלית.
כזה, הכובע הזה, כזה, נכון?
זה אצל החסידים, השטריימל, אצלנו זה כובע, אתה יודע, כזה בורסלינו כזה, כמו שהמאפיה היו הולכים לפני 100 שנה באיטליה.
אוקיי, סבבה, מגניב.
אבל כן, שחור לבה, ממש מגניב. שחור לבה, האמת היא, אתה יודע, השטריימל נהיה היום פריט אופנתי. כבר רואים אותו בתצוגות אופנה.
וואלה.
אם מדברים, דווקא הוא נהיה פריט אופנתי.
כי זה מאוד יקר, הצמר.
סופר יקר.
30-40 אלף, 50 אלף דולר. זה כל מיני סכומים כאלה.
נכון מאוד.
אוקיי.
ופסנתר התגלגל בטעות, שהייתי בן 14, התגלגל פסנתר לבית של ההורים שלי. אז התחלתי לקשקש. השיעור מוזיקה באמת הראשון שלי שהיה בחיים, זה היה בגיל 22. שיעור מוזיקה הראשון, אבל מאז לא עזבתי.
ולמה
מאז...
היית מאזין? פופ חסידי, כמו שאמרת?
פופ חסידי, לא עם הזמן, התרחבתי, התחלתי לשמוע בישיבה, היה לנו איזה חדר בישיבה, שממנו יצאו האמת היא המון המון אנשים למוזיקה.
בארץ, איפה?
בארץ, בבית וגן, בירושלים, למדתי בישיבת קול תורה.
אז אתה ירושלמי במקום.
אני ירושלמי, לגמרי. ובאמת מהחדר הזה היה בו המון מוזיקה, והיינו מקשיבים כזה, היה מגיע איזה אלבום של מתי קספי, היינו יושבים, זה האקורד, זה פה, זה שם, זה... והמון המון המון אנשים היום, באמת, בתעשייה של המוזיקה החסידית. אני היחידי שממש כאילו יצא כזה והלך לעולמות אחרים, תרתי משמע, אבל באמת התחלתי מאוחר, אז אני לא... זה חשוב לי להגיד למאזינים שלך, שאני לא הסיפור המייצג של מנצח, כי אתה הצגת בדיוק... מנצח סטנדרטי, התחיל ללמוד בגיל בין 3-7, מורה קליט, תלמה ילין, תיכון מוזיקלי, זה או אחר. אתה יודע, אקדמיה למוזיקה זה לרוב כבר הפעם השנייה שהוא עובר על החומרים. זה המקרה הסטנדרטי, לרוב הוא מנגן או על כלי תזמורתי, לרוב כינור או צ'לו או פסנתר. זה כלי שהכי קל ממנו לקרוא את הפרטיטורה. הפרטיטורה זה בעצם איפה, התכליל בעברית, איפה שכתוב כל התפקידים. זה בעצם מה שיש למלחין ולמנצח. כי החלילה לא מעניין אותו מה הקלרינט עושה. הוא רוצה לדעת מה הוא צריך
מה
לעשות.
מה עושה? אבל אתה צריך לדעת מה
קורה. אני צריך לדעת להכניס כל אחד, לוודא, בלנס.
אנחנו גם עוד מעט נגיד, למה מנצח עומד כל כך מקוות, עם הטוזיק מקוות, ככה, מנצח על כולם ככה, ומה הוא עושה בעצם? וזה עוד מעט אתה תסביר.
אבל כן, באמת, ואז, אתה יודע, נכנסתי לעולמות, למדתי ביצירה רב-תחומי, זה מחלקה בעצם של קומפוזיציה, שיום בשבוע ברימון זה היה... ממש אינטנס, 5 ימים בשבוע לומדים, מהבוקר
עד הלילה. היית נוסע, עברת לרמת השרון?
לא, כי 4 ימים בשבוע בירושלים.
אתה צריך ללמוד בישיבה, בכל זאת.
לא בישיבה, באקדמיה. אני מדבר, זהו, אני מדבר כבר אקדמיה. זאת אומרת, התחלתי ללמוד בגיל 22, פרטי, באיזשהו שלב, המורה שלי אומר לי, בוא נה, אתה צריך ללכת לאקדמיה למוזיקה. אני אומר לו, מה זה? המורה שלי היום, זוהר שרון, הוא אחד מהמנהלים המוזיקליים של תזמורת המהפכה, עם רועי אופנהיים. הם עושים מלא פרויקטים מגניבים, הם עשו עם אינפקטד אגב. המופע עם אינפקטד זה תזמורת המהפכה. אז זוהר שרון, אז הם ממש בימים שהם מקימים את התזמורת הזאת, אומר לי, תשמע, אתה צריך ללכת לאקדמיה למוזיקה. אני אומר לו, מה? אני תבין, אני אבא לילד חרדי, לומד בישיבה, יש לי להקת חתונות, ואני לומד אצל מורים כדי להעמיק את הידע שלי.
היה לך להקת חתונות כזה?
הייתה לי להקת חתונות, ניגן אצלי יקיר ססון מרבע לאפריקה. מי שהקים לימים את רבע לאפריקה, סקסופוניסט, אומר לי, אתה צריך ללמוד. התגלגלתי ממורה לזה, אחר, אבי אדריאן עמדתי אצלו. כמה מורים, עד שהגעתי למורה שנדבקתי אליו, הוא נדבק אליי, זוהר שרון, והוא אומר לי, אתה צריך ללכת לאקדמיה. שמעתי לו איזה פרויקט פיוז'ן שעשיתי לטקסט, נחש מהטקסט, טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וכסף, זה היה הטקסט, טקסט לא מקורי, מנגינה מקורית, עשיתי איזה הפקה עם אריה וולניץ, אבי סינגולדה, כמה זה, הוא אומר לי, בוא נה, אתה חייב לך ללמוד באקדמיה. אני אומר לו, מה זה אקדמיה? הוא אומר לי, זה בית ספר לאוניברסיטה, למוזיקה. אני אומר לו, מה? אוניברסיטה שלומדים במוזיקה? אומר לי, כן. אמר לו, וואו, נשמע מתאים. תגיד, ולומדים עוד דברים או רק מוזיקה? אומר לי, לא, רק מוזיקה. אמרתי לו, סגור, נו, מה? אוקיי.
איפה נרשב?
מה עכשיו? What's next? אומר לי, אין בעיה. נראה לי, המחלקה ליצירה רב-תחומית, זה איפה שכדאי לך ללכת. בוא נוציא דף דרישות, ונעבור מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, נלמד. ואנחנו ככה עוברים, עוברים, עוברים. ניסיתי להתקבל מועד ג', אותה שנה לא התקבלתי. חצי שנה אחרי, למועד א' של שנה אחרי, התקבלתי, הוספתי עוד מורה. התקבלתי,
לקחת את זה ממש ברצינות.
כן. אצלי זה היה ממש מקרה קלאסי של אם האוכל הגיע תיאבון. אתה יודע, אני עוד זוכר אותי, בא לאבי אדריאן, והוא אומר לי, יאללה, בוא נלמד תווים. אני אומר לו, הופ, 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 תבין, אני בן 23. ובשלב הזה אני עוד אומר לו, לא, 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 בוא תראה לי, בוא, אקורדים, בוא, ברגוע. אבל אם האוכל הגיע תיאבון, ואתה יודע, ואני מתחיל לכתוב תווים להרכב שלי, אתה יודע, היה לי כזה קומבו עם טרומבון, חצוצרה, סקספון, אז להם היה צריך לכתוב תווים, אין אקורדים.
יכול להיות שהניתוק הזה מהעולם הנקרא לזה החילוני, של האנשים שהולכים לתל מיילין, אני חושב שכאילו באותה תקופה לא הכרת את הדבר הזה.
שום דבר, לא הייתה כלום.
אז יכול להיות שהניתוק הזה גרם לכביכול לחוסר מודעות, שלך להאמין בזה שגם בגיל 23 עכשיו אתה יכול להתחיל מוזיקה, בלי לדעת שיש אנשים שכבר מגיל 7 מוכוונים כאילו לדבר.
זה מעשה מטורף לגמרי. היה שום רציונל במעשה הזה.
זה מטורף, כאילו, אתם מבינים כמה הכל זה אנחנו...
זה בראש.
לפעמים כאילו מהסביבה, הכל מהראש. אם בסביבה זה כאילו עכשיו אני בן 28, לא, אני ב-31, אבל סתם מישהו בן 28, אני אומר, מה, איך אני עכשיו אתחיל ללמוד מוזיקה, כשהוא כבר יש לו 8,000 ריליסים בלייבלים גדולים.
זה לא נכון.
מטורף, כאילו.
זה לא נכון.
זה הכל מהסביבה, כי אתה בגיל 23, אתה יודע, בטח יסתכלו עליך, או מסתכלים עליך עדיין, כל מיני מנצחים וקולגות, ואומרים
כאילו... אתה בא לאקדמיה עם כיפה, אני זוכר ש... למדנו על סימפוניות. עכשיו, מה אני שמעתי סימפוניות? אני שמעתי אברהם פריד ומורדכי בן דוד, משיח, משיח.
יעשי סלאי.
בדיוק, אני מכיר, אני מנגן גם כבר, באותה תקופה מנגן בחתונות, יעשי סלאי, אתה יודע, מנגן להקת חתונות. אז בין סמסטר א', שזה הסמסטר הראשון שלי באקדמיה, ואני בולע מוזיקה כמו ילד בחנות ממתקים, אתה יודע, הייתי המעצבן הוא שעושה את השש. ואומר, סמסטר הבא, תולדות המוזיקה, אנחנו נלמד על הסימפוניה. אז אני בא למיכאל וולפה, דוקטור מיכאל וולפה, מי שמרכז את צלילים במדבר, פדגוג מדהים, מורה בכל נפשו, ותכף תבין למה. למה אני אומר את זה? ואני אומר לו, תקשיב, לאיזה סימפוניות להקשיב? יש חופשת סמסטר חודש, אני רוצה לנצל אותה. הוא אומר לי, לא יודע, זה סימפוניות שאתה אוהב. אני אומר לו, אני לא יודע, זה סימפוניות אני אוהב. הוא אומר לי, מה, לא גיבשת דעה? ולא, לא הקשבתי לסימפוניות.
בחיים, לא מכיר.
ראיתי איזה רגע של... שעוברת לו בראש, לא, 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 אין מצב. והוא מיד התעשת והפדגוג שלו נכנס, והוא אומר לי, איך אני מקנה בך? שעכשיו אתה הולך לשמוע את כל הדברים המדהימים האלה פעם ראשונה. איזה כיף לך. ואיזה תשובה נכונה כמורה, וכמה לקחתי מזה, אני סיפרתי לו את זה מיליון פעם, הוא כבר לא יכול לשמוע את הסיפור.
במקום שהוא כאילו ידביק עליך את ה...
כמו שהוא יגיד לי, אז what the fuck you doing here? אתה יודע, מה אתה עושה פה? כאילו, אם אתה לא יודע סימפוניות, מה באת ללמוד באקדמיה למוזיקה, אתה לא מכיר סימפוניות, לא מוזר. ווואלה, נתן לי רשימה של איזה 20 סימפוניות, וזה 20 סימפוניות הראשונות שקשבתי להם, לא האחרונות. אז אתה יודע, לאכול נכנסתי, תמיד יש לי הרגשה בחיים שאני נכנס לדברים, באיזה דרך לא דרך, כאילו, לא בא... כולם הולכים, ואני פתאום בא מאיזה כביש כזה, אתה יודע,
מהאופניים. כמה לחשוב שגם היה לך מורים טובים, זאת אומרת, לא היה לך מורים ששפטו אותך, ואמרו לך, מה יש לך, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שעושים, הם פשוט לימדו אותך.
כן, אתה לא יודע, אוקיי, בלי לספר לך מה קורה מסביב. בלי כל הדרמה המיותרת, מה, איך אתה לא מכיר? שונא את השאלה הזאת, אתה מכיר אותה?
כן.
איך אתה לא מכיר?
איך אתה לא מכיר?
מי הכיר דרך השאלה הזאת? בוא תגיד לי, טוב, אם אמרת צודק, אני מכיר.
צודק, צודק. איך אתה לא מכיר? לא מכיר.
לא מכיר, נו, לא יודע מה...
כן, לפעמים אנשים, אתה יודע, אחרי הפרק, היה לי את הפרק האחרון עם ג'וזי, והוא עשה את הרימייק ל-7 Seconds, ואז אמרתי פה בפרק שלא הכרתי את השיר בהתחלה, את 7 Seconds, לא ידעתי שהוא עשה רימייק. אז אנשים שלחו לי אחרי זה, איך לא הכרת את 7 Seconds? ואני כזה, לא יודע, גדלתי על מוזיקה אחרת, כאילו,
לא יודע.
אי אפשר להכיר את כל המוזיקה.
כן, אבל גם מה פרוש איך? איזה מין תשובה יש לאיך הזה? 7. לא יודע, איך. הנה, הנה, ככה איך. הנה, אני פה. אין לי אהוב. אז כזה, אתה יודע, התחלתי, נכנסתי לאקדמיה. זה מצחיק, כי לימים אני דיברתי עם המורים שלא הכניסו אותי במועד ג' ואז אני זוכר, אני כל כך בכיתי, זה היה בשבילי מה? לקחתי עוד מורה, ואז אמרו לי, תשמע, אנחנו לא ידענו אם אתה בעניין, בא איזה חרדי עם כיפה. הבנו שאתה אוהב מוזיקה, שאתה מוכשר במוזיקה, אבל אמרנו, יאללה, שילך לרימון, למה הוא בא לאקדמיה למוזיקה, לעשות תואר?
היום האקדמיה למוזיקה זה המקום הכי נחשב במדינת ישראל.
ללימודי מוזיקה, שתי אקדמיות למען האמת, אקדמיה אחת בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, היא רק מוזיקה קלאסית, והאקדמיה למוזיקה בירושלים, יש בה גם מחלקה למוזיקה ערבית, ויש בה מחלקה למוזיקה רב-תחומית, איפה שאני למדתי.
רב-תחומי זה הכל בעצם.
בעצם לומדים שם גם לכתוב לביג בנד, גם טיפה הפקה, אני מאמין שלא נכנסים לעומק כמו BPM או תדע, מכללות שבמהות שלהם מוזיקה אלקטרונית וסינתזה, אבל היה לנו אבי אלבז, היה לנו כל מיני, אבל זה באמת היה, הכל היה מאוד, מאוד מקיף, זאת אומרת, התעסקנו ברפרטואר סימפוני, למדנו הולכת קולות וקונטרפונקט, ומצד שני גם התעסקנו מוזיקה מודרנית, הייתה שנה שכתבנו בסגנון בח, רק בח, שנה שלמה, 6 שעות שבועיות, בח, 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 בח.
כמה שנים זה?
התואר הראשון שלי הוא 4 שנים, בקומפוזיציה רב-תחומית, ואז נכנסתי ישר לשנה ג' של ניצוח, עשיתי ג' ד' ניצוח, ואז עשיתי תואר שני בניצוח א' ב'.
אז אתה יכול בעצם להסביר מה זה מנצח, ולמה החלטת להיות מנצח?
אתה יודע, זה מעניין, כי ההחלטה להיות מנצח היא קשורה, קשר הדוק להיותי חרדי לשעבר, ולהיעדר השכלה של מוזיקה עד גיל 20. כי להיות פסנתרן קונצרטים, יש איזה גיל שהזיכרון של הגוף כבר פחות עובד, אז אתה תוכל להיות פסנתרן מדהים ולנגן ולקשקש, ואני מנגן לפסנתר אחלה, אבל אתה לא הולך להיות סולן באולמות קונצרטים אם התחלת ללמוד פסנתר אחרי גיל 20. גם אם התחלת אחרי גיל 15.
לנג-לנג יש אחד.
לא, לנג-לנג התחיל בגיל 5. כן. בגיל 3, בדיוק.
והוא זה מה שהוא עשה כל החיים שלו.
כן, כן, כן. ואיכשהו הרגשתי שהתכונות שלי והשמיעה הטובה וה... התפיסה המהירה ודברים כאלה הם מאוד, הם מאוד יעזרו ל... הם מאוד יבואו לידי ביטוי בניצוח, אבל שוב, התואר הראשון שלי לא היה בניצוח. אל תשכח, הוא היה, אני הייתי כזה, רציתי להיות מוזיקאי, שאני אוכל לכתוב לאיזה הרכב שלא צריך, לא משנה אם זה קומבו, ביג בנד, תזמורת סימפונית, וזה מה שעשינו, אתה יודע, מהלך הלימודים היינו כותבים לכל מיני תוכניות של תזמורות, שזה דבר שקורה הרבה, אולי לא מוזיקה אלקטרונית, אבל אמן, אתה יודע, אסף אבידן מגיע ורוצה עכשיו לעשות מופע סימפוני. זה שאתה אנשים שכותבים לו, אז המון פעמים מתחברים עם בית ספר, וככה מקבלים, כל הצדדים מרוויחים, הם מקבלים לימודים בזול, התלמידים משתפשפים, אז אני השתפשפתי על המון 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 אמנים, ודרך זה למדתי תזמור, כי בסופו של דבר בפרויקט שלי עם עמית, אולי הצד הנוצצי יותר, הוא הניצוח, אבל אוקיי, מישהו צריך לכתוב את זה. אז אני שם על שני כובעים, אני כותב את זה, על התזמורת, ואז אחרי זה... זה יכול להיות תיאורטית שני אנשים שונים, זאת אומרת, יש המון מנצחים
שלו. כי בדרך כלל אתה לוקח איזשהו סימפוניה מוכרת, ו...
היא כתובה, אין מה לתקן, אתה לא מתקן את ברמס. אז זה באמת, לרוב, המקצוע של מנצח פחות נוגע בכתיבה. אני מטבעי תמיד לא אהבתי להתמקד ולעשות משהו אחד, אתה יודע, עכשיו להתחיל לעשות אודישנים רק בתזמורות, ולהתחיל לעבוד על רפרטואר סימפוני, ומה שנקרא להקדיש את חיי למוזיקה של המאה ה-18-19. אני אוהב לעשות את זה כעוד דבר. ואז, אתה יודע, אני... הרעיון הזה של להכניס את התזמורת הסימפונית לרחבת הריקודים, לדנס פלור, עלה בשלבים אחרים בחיי. תמיד גם היום אומרים לי, תגיד לי, היית במידברן? ואני כזה, לא, אתה אמור ללכת למידברן, זה בשביל, כאילו, זה טעות שלא היית במידברן.
למה? לך. כאילו, למה רצו שתהיה במידברן?
כי אמרו לי, וואלה, אתה כזה ברנר בטיפוס שלך, כאילו, זה מתאים, זה, אתה יודע, תוך כדי הלימודים, שאני כבר, אני כבר לא דתי, אני כבר כמה שנים באקדמיה, גר
תוך
בדירת...
תוך כדי הלימודים חזרת תוך... בשאלה?
כן, אני לא יודע אם לקרוא לזה יצאת בשאלה, אבל דפני, הפסקתי להיות דתי, יש איזה המון מטען למילה הזאת, אבל כן, הפסקתי להיות דתי תוך כדי הלימודים, אני התגרשתי בין שנה א' לב', יש לי ילד מקסים, שהוא כבר לא ילד, הוא בן 19 בצבא.
די!
כן, כן, כן.
יאו, אחי.
עושה, לומד סייבר, וכי, אתה יודע.
די,
כן,
מטורף.
כן, אז אם אני טכנופוב, תכף נגיע לזה, זה מצחיק שאני מתעסק עם, אתה יודע, מתעסק עם מוזיקה אלקטרונית, ויושב המון פעמים באולפן, ויש לי גם פרויקט שלי של מוזיקה אלקטרונית יהודית, שאני מחבר את העולמות, ותכלס, אני מתיישב על קיובייס, זה כאילו... זה התקף לב, צריך רופא ליד.
אז בעצם הלכת למידברן פעם ראשונה?
כן, אבל הלכתי למידברן פעם ראשונה סביב החלום לעשות את הדבר הזה, אני עוד לא יודע מי זה עמית אגמי, אני מדבר איתך על מידברן 2021,
וחצי היה שנה... היה לך כאילו את החלום בעצם אז לחבר את זה?
היה לי את החלום לחבר את זה, כבר כמה שנים, אבל זה היה כזה חלום של רעיון, וואלה זה מגניב, כי אני אוהב את הדנס פלור, ואני כותב, למה לא לחבר את זה? אבל זה כזה, הראשון שזרק את זה, אגב, והוכיח לי, זה איתמר בן זקן, מהפילו פייט. הוא הראשון, הוא הראה לי התכתבות בזה. ואחרי זה יש לי, היה לי חבר גם...
פילו פייט, בשביל מכיר, זה קמפ במידברן.
קמפ במידברן, והוא גם בעצמו די-ג'יי, וזה הוא אומר לי, בוא נתח לך לעשות את זה. אז הוא היה בעלים של אתה מכיר גבינות בשר?
לא.
גבינות בשר, זה רשת של גבינות עילית בארץ, ממש, הרשת המובילה לגבינות, כאילו. אז היה להם כזה...
הפרק בחסות גבינות.
אז היה להם כזה בר יין, לא ולא שותף שלו, שהיה משותף עם גבינות בשר, וזה היה הבר שאני הייתי, אתה יודע, אחרי הלימודים, יורד ושוטה. ואז הוא הראה לי התכתבות לא יודע, מ-2015 משהו, כאילו. אחי, הוא אומר לי, מה אני כתבתי לך שאתה חייב לעשות זה ב-2015, הוא אומר לו, באמת? כן, מראה לי.
מטורף.
מדהים. ואז הגיע חבר מאיר בינדר, שהוא באמת דחף אותי, הוא אמר לי, תקשיב, אתה הולך על זה. ולא רק דאגתי להקצאה במידברן, ואמרנו, יאללה, בוא נלך על זה, אבל נזכרנו מאוחר מדי, אז במידברן 2021 הייתי, נהניתי נורא, ולא עשינו את הפרויקט. שנה אחרי זה, זה כבר יצא לפועל, הכנסנו עוד כוחות, ואני אומר לך, אפילו 4 חודשים לפני המידברן, אנחנו עוד לא יודעים ממי אנחנו עושים את זה, אני עוד לא יודע. יודע שאני עושה את זה, בניתי מערך, וזורקים לי שמות, ואתה יודע, אני לא טוב בשמות באופן כללי, חדש בסצנה של מוזיקה אלקטרונית, כרוקד, לא מדבר כיוצר, יוצר.
כמאזין בכלל.
מאזין, אתה יודע, כבן אדם שולח עם סיבות. ואומרים לי, כמה השם עמית אגמי חזר כמה פעמים. אומרים לי, ופגשתי אותו ועוד שני... כאילו, דיברנו, קבענו להיפגש, ואיך שפגשתי את עמית, ידעתי זה, אני אומר לך, די-ג'י אחר, מוכר, שאני הייתי אמור, פרדוסר גם, שהייתי אמור, כאילו, לפגוש אותו באותו יום, ואני מתקשר לו, ואומר לו, תקשיב, אני אשמח לפגוש אותך, אני, כאילו, מעריך את מה שאתה עושה וזה, אבל אני חייב להיות כנה, הסיפור למידברן לא רלוונטי, סגרתי. אני יודע עם מי אני עושה את זה. פגשתי את עמית, אני זוכר ב-10 בבוקר, הוא אומר לי, אני בדיוק בארץ, אני לא הבנתי אז שכשעמית אומר לך, אני בדיוק בארץ, זה נדיר. זה כבר היה שלב שזה היה נדיר. לקראת 2022, כן? אנחנו מדברים 4 חודשים לפני מידברן 2022. ואני פוגש את עמית, ואני, אוקיי, אנחנו הולכים על זה. ואני מתחיל לכתוב, והיה מיד קליק שהפך...
כן, אתה מאוד...
הפך לחברות מאוד קרובה, אבל אתה יודע, באותו זמן אנחנו קולגות, אתה יודע... עובדים, מה שנקרא, אל תקרא לי אחי, אל תיגע באחותי. חושבים, כותבים, כן, עובדים. הרבה עבדתי לבד, עברתי איזה ניתוח, תאונה גדולה, הייתי צריך לכתוב את רוב הפרויקט הזה בכלל, אני שמאלי, עם גבס ביד שמאל, אל תשאל. ותוך כדי שאני נוסע לנצח, ואני בקושי מנצח, אני אומר למקהלה, תודה שאתם שרים ככה, כי אם הייתם מגיבים באמת לאיך ש... למה היד שלי עושה, לא הייתם שרים ככה. היד שלי הייתה, לא היה שום גמישות פה.
מה כאילו ה...
זה אולי נכנס לשאלה שלך, מה מנצח עושה? אתה יודע, מנצח...
אז בוא נעשה קאט לסיפור עם אגמי, ונדבר רגע על מה מנצח עושה. מי שרואה את זה ביוטיוב, גם יש תנועות. הרבה רואים יותר ביוטיוב את הפודקאסט.
יאללה, מדהים. בניצוח כמובן שיש איזה שהם עקרונות מנחים, שלומדים מה שנקרא ביסודות הניצוח, שזה איך לנצח על 4, שזה 1 למטה, 2 פנימה, 3 החוצה, 4 שוב פעם מכין לאחד.
שמה זה אומר מכין? מה זה
מכין
אחד?
מכין זה בעצם האביט, יש לנו את הביט הכבד, שזה הראשון, ה-1, 2, 3, הביט השני הכבד, זה ה-3, זה 1, 3, 2 ו-4. 4 הוא הכי קל, הוא בעצם הכנה ל-1 הבא. Mm-hmm. And 1. ול-3 מנצחים למטה, החוצה,
אבל
למעלה.
הם בגדול, לכל הנגנים, יש להם כבר את התווים כתובים מולם, עם הכל, הפסקה, מתי זה, מתי זה.
השאלה שלך בסיטואציה של המיט היא מאוד מאוד נכונה, אבל במוזיקה קלאסית היא לא מטרונומית. הפילוסופיה של ה-BPM הוא לא מטרונומי, כי הפרזה שולטת על הביט ולא הביט על הפרזה. אנחנו הרי גם לא מדברים, אפילו Waze כבר לא מדבר מטרונומי, נכון? ככה אנחנו מזהים, היינו מזהים רובוט, היום אפילו רובוטים לא מדברים מטרונומי. נכון. אבל הדרך שבה היינו מזהים לפני 10-15 שנה רובוט, זה כי הוא היה מדבר, אבל אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו הולכים לקראת המקום הכבד במשפט. ומבחינה הזאת, מוזיקה קלאסית גם מתנהגת ככה, אפשר להגיד יותר טבעי, יותר דומה לאיך שאנחנו מדברים, שהיא לא, אין ביט קבוע, אלא הוא יחסית קבוע, אבל בסופו של דבר צרכים של פרזה, של משפט, כמו בדיבור שלנו, משפיעים. אין שום דרך שבה 100 אנשים, אפילו לא 40, אפילו לא 20, טלפתית יחליטו באיזה דרך. אם משהו הוא קבוע, הוא קבוע. אבל אם משהו לא קבוע, יש לו כבר מיליון דרכים איך להיות לא קבוע. צריך שמישהו אחד יחליט.
אז אתה עומד שם ומכוון את כל הקצב.
מכוון את הזרימה בעצם הריתמית, נכון מאוד. אתה צודק שיש סיטואציות שאתה עושה עיבודים סימפוניים למוזיקה קלה, או ודאי בפרויקט שלי פה, אני אספר, אני גם עכשיו עושה עם שחף, מפרידם פייטרס.
די.
כן, כן, כן. אנחנו גם כותבים שזה... ויהיו עוד, יש עוד כל מיני רעיונות שמתפשלים
להם. שם, מסכנים, אתה יודע, ב-140 BPM, מסכנים כל המגנים.
נכון.
למרות שיש יצירות שהן הרבה יותר מהירות. סליחה.
הם רגילים, אתה יודע, מנגנים ברמס, יש שם דברים... ב-24 BPM
זה כבר קליל בשבילם.
דרישות. כן, אל תשכח שבסופו של דבר, אם אתה מנגן חלקי 32 ב-100 BPM, זה יותר קשה מלנגן 16 עוד ב-140. בסופו של דבר, לא רק ה-BPM קובע את הקושי, זה מעניין לדבר על ההבדלים, איך אני מרגיש, כי אני עוד לא הופעתי עם זה, אבל את ההבדלים בין באמת ז'אנרים שונים במוזיקה, כל כך שונים במוזיקה אלקטרונית, כמו הסגנון המדהים שעמית והחברים שלו מייסדים פה, מה שנקרא תל אביביאן האוס.
וכמה, ובעצם נפגשתם, המופע הראשון היה במידברן 22.
22.
נכון? וכמה נגנים הבאת שם?
שמה אנחנו הבאנו, אתה יודע, בלייב היה לך 12 נגנים, אנחנו חייבים להשתמש גם בהקלטות כדי שהקהל יקבל, אז בעצם הקהל קיבל ממוצע של ההקלטות והלייב. זה מאוד קשה, אתה יודע,
מי היו, כמה, איזה סוגים?
זה היה ברנרים שבמקרה מנגנים על כלי תזמורת. כי אתה יודע, במידברן, כמו בכל אירוע ברן, אין דבר כזה להיכנס להופיע.
נכון.
מופיעים, מי שבא
זה. מי שבא זה.
מה, אני אבוא לנגן רוסי בן 80, נגידו, בוא למדבר, יש לי רעיון.
שטו מידברן.
בוא, אני לא אשלם לך.
שטו מידברן.
בוא, אני לא אשלם לך. אגב, יש לי חדשות
בשבילך,
אתה הולך לשלם. במדבר, תביא איתך אוהל, כי אין איפה לישון, ובוא תנגן עם הכלי שלך ששווה 2 מיליון שקל, בוא תשים אותו באבק. רעיון, אה?
אז פניתם לקמפ?
שמנו כל קורא ופרסמנו את זה בכל מקום שרק יכולנו ולא יכולנו, ואיכשהו גירדנו 12, רק שתבין את חוק המספרים הגדולים, אנחנו בונים עכשיו את התזמורת שלנו לברנינג מן, כי אנחנו השנה עושים את זה בברנינג מן, שזה הדבר
שאנחנו... זהו, זה סגור, חתום?
תדע מה חתום, המוות, אבל...
לא, אבל הסקתם את הנגנים, זה אני זוכר שאז ישבנו...
בוא, אני אספר לך.
ישבנו אז, ואכלתם את הסרט.
עמית פרסם, אנחנו פה, עמית, במקרה, במידברן, רק שתבין, חוק המספרים הגדול, במידברן, התארגנו על 12 חנוק, אחרי שהוצאנו 217 פוסטים ו...
וכלים שאתה עליו דווקא עובד איתם,
כאילו. בדיוק, ושמה, ריל אחד, לא יודע, אתה יודע, כאילו, פה פוסט אחד, סטורי אחד, אנחנו כרגע ב-28 נגנים.
באמת.
לא, סתם.
שמע, גם יש לך מה למכור, בוא. אתה מפרסם את זה, אנשים כאילו...
נכון, אבל זה גם העובדה שיש שם 80 אלף איש, במידברן 8,000, אז אל מול ה-12.
אז אתה על 28 נגנים שאתה, ברמה אישית, לא מכיר.
לא מכיר, לא יודע מי הם, ממדינות שונות בעולם.
גם לא הכרת את הנגנים במידברן.
זה גם נכון. נוצרה חברות, נוצרו קשרים אישיים כמובן, אבל לפני...
עשית להם איזשהו מבחן או משהו כזה לפני?
היה צריך כמובן לבדוק איזושהי יכולת, אבל במדבר לא היה לנו את הפריבילגיה.
התקבלת.
לא הייתה לנו את הפריבילגיה. אני חוזר למה מנצח עושה, אז באמת בסיטואציה הזאת זה טיפה שונה, כי הביט הוא קבוע, אבל עדיין תראה לך שיש לך 100 תיבות שתיקה, ואז אתה אחרי 100 תיבות, אתה צריך לספור 100 כפול 4, 4 רבעים,
אתה תדבר על הנגן.
הנגן.
אז הוא מסתכל עליך.
אז כתוב לו תיבת שתיקה, מעליה כתוב לו את הספרה 100, שזה אומר כפול 100. אז הוא אומר, עם כל הכבוד אדוני, בחזרה הוא כבר יגיד לי, מפה אני צריך, אדוני כניסה.
אז אתה זה שסופר.
אני צריך להכניס אותו, ואני זה שגם אל תשכחו, שמה אנחנו לא רוצים להפריע לאף אחד, וגם אי אפשר לדבר בגלל הסיטואציה, בחזרות עוצרים מדברים. זאת אומרת, שמה אני מראה את זה דרך שפת גוף, אבל בחזרות מדברים. אני רוצה פה את הצליל ארוך יותר, קצר יותר. אל תשכח שמוזיקה סימפונית, במהותה, היא בדיוק ההפך ממוזיקה אלקטרונית, ואולי זה סוד הקסם של הפרויקט הזה, של כל הרעיון הזה, כי המוזיקה הזאת היא אמורה להיות לגמרי אקוסטית, אין פוסט פרודקשן, אין מיקס, אין... זה התפקיד של המנצח.
לייב.
המנצח בום. הוא בעצם מיק, הוא סאונדמן בזמן אמת, שאומר, יותר מדי, פחות, 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 אתה יותר, תקשיבו אחד לשני, אתם לא באינטונציה, דרך, בחזרות, בדיבור, ורבלי, ובהופעה, דרך שפת גוף. מנצח טוב משתדל גם כמה שפחות לדבר בחזרות. כי התזמורות אוהבות, התפתח כבר, תראה, אל דבר, תראה, תראה. וזה נורא להבין מנצח, זה נורא ברור. אני יכול לעשות איתך דבר, ניסוי נורא פשוט, אתה לא למדת ניצוח, נכון?
הנה, בלייב כבר.
אני הולך לתת לך שתי צורות של איך להתחיל, ובלי להגיד מראש, אתה ודאי תדע. אחד מהם הולך להיות חזק ופריקסיבי, ואחד מהם הולך להיות מאוד חלש.
אוקיי.
ועדין. ואתה לבד תדע, אתה נניח תעשה, אה, לפי זה, אם זה יהיה, זה יהיה חתיכת אב, אם זה... יפה, זה היה מאוד ברור, אבל אם אני נותן לך, טיק. בדיוק, אתה מבין? אז זה מאוד, לנצח, צריך ללמוד, להבין ניצוח, לא צריך כלום, אף נגן תזמורת, לא למד קורס איך להבין ניצוח. זה מאוד ברור, זה מאוד אינטואיטיבי.
זה גם ניסיון.
ברור,
וזה אבל... וזה גם חיבור ו...
הניסיון בתזמורות זה בעיקר כמה הם מקשיבים אחד לשני, זה, יש איכויות שונות בתזמורות. וזו גם הסיבה שתמיד אנשים שואלים למה מנצח מנצח לפני הזמן. כי אם אני נותן לך הוראה מה לעשות בזמן אמת, זה too late, זה כבר קורה. Mm-hmm. אני צריך לתת לך הוראה על מה שיקרה. אז תמיד אתה... בעצם זה מצחיק, אני זוכר שבקטר... אנשים קלטו שכשאני נותן 3-4 מגיע דרופ.
אוקיי.
עכשיו, כשהדרופ כבר קורה, זה too late להראות אותו. זה כבר קורה. אני יכול לתת לך הוראות על מה תגיד עוד רגע, לא על מה אתה אומר עכשיו.
עכשיו.
ואני קולט שכבר כשאני, כאילו, כזה ככה וכבר זה, כבר מתחיל הצרכות של הדרופ. כאילו, אנשים כבר קולטים, זה מגיע, זה מגיע, נראה לי זה מגיע.
זה מעניין, לכו באמת תראו את הוידאו. עכשיו, אחרי ששמעתם את מאיר מדבר על זה, ואתם תראו אותו מדבר, ואתם תראו את התנועות שהוא עושה, וגם אני אסתכל על זה.
זה תמיד לפני, זה תמיד לפני, זה לא בזמן אמת, ברור.
גם אני אסתכל על זה, כי תמה, אני באמת אוהב, אני, היה לי תקופה שלמדתי פה ב-BPM, אז באמת, אני למדתי פה קורס BSP, וזה קורס שהוא הנרחב, שממנו אפשר להרחיב גם ללימודים באקדמיה, לא עשיתי את זה. אתה יודע, הספיק לי. הרבה עושים פה חבר'ה של מוזיקה אלקטרונית, EMP, שזה רק שנה. אני לקחתי את המסלול של השנתיים, שאתה גם לומד הרבה מוזיקה ותזמור ועניינים.
כן, באמת נכנס.
ואז באמת נכנסתי למוזיקה קלאסית, ואני זוכר שבאותה תקופה הייתה לי גם חברה ממש טובה ברוסיה, אז נסעתי גם פעם אחת לקונצרט שם, שזה כאילו, אתה יודע, בסן פטרסבורג, אתה יודע.
מה, הלכת למרינסקי תיאטר?
כן, כן.
מה?
זה מקום עצום כזה, אתה יודע.
ברור, ניצחתי עליהם פעם אחת בחיים שלי.
וזה היה איזה קונצרט של... זה היה, איך קוראים לזה? הרקוויאם של מוצרט. כיף. זה גם כיף למתחיל, כי זה שעה.
נכון.
55 דקות.
ומצד שני אתה מקבל גם תזמורת, גם מקלה וגם סולנית.
נכון, הכל, וזה מטורף. ובאותה תקופה פחות הבנתי, רק אהבתי לשמוע, ואני עדיין כזה מדי פעם אוהב לשמוע. הסתכלתי על המנצח, זה היה איזה מישהו ממש מוכר כנראה.
ברור, ברור.
מישהו מטורף כזה, בין איזה 80, אתה יודע, כולם קמו ממש.
זה אבל לריגל גב במקרה?
לא זוכר את השם. יש את הסרטון הזה אפילו ביוטיוב, ורואים אותי יושב שם.
מעולה, מעולה.
אתה יודע, זה גם כיף שכי זה היה זול. קניתי 4 מקומות בבוקס כזה. על הבמה, ישבתי, אתה יודע, מאחורי הקנר או משהו כזה, זה חוויה מטורפת.
אתה יודע מה זה הטקסט של רקוויאם?
זה
האל מלא רחמים של הנוצרים.
נכון, נכון.
ממש, זה האל מלא רחמים, דיברנו על חזנות.
זה כאילו ממש, זה הסימפוניה שמוצרט לא סיים, וזה...
זה לא סימפוניה, כי זה רקוויאם, אבל כן, מהבחינה הזאת, זה תרם לפופולריות של זה מאוד, העובדה שמוצרט מת בסמוך, תראה איזה רומנטי זה, הבן אדם כותב תפילת השכבה, וממש בסמוך אליה, מת.
ואז התלמיד הכי בכיר שלו השלים את זה או משהו.
נכון, והתחילו גם קונספירציות, כי גם מוצרט מת באיזה נסיבות של מגפה, אז היה המון אי בהירות, האם מוצרט תכנן את המוות, היה מלא, ואפילו נכתב על זה מחזה, גוטר שולר כתב על זה מחזה שנקרא אמדאוס, ולימים זה נהיה סרט,
ראיתי, סרט ממש מעניין, מומלץ.
ממש מומלץ, על סליירי ומוצרט וכל המערכת יחסים הזאת, כן.
אז בעצם, בוא נחזור רגע לנושא שלנו, הסברת לנו מה זה מנצח, לכו תראו ביוטיוב, זה נדיר, עכשיו פתאום תראו אותו, עושה יותר רך ויותר כבד, ותשמעו כאילו את ההבדל, כי נגיד באמת פה, מה ששמענו בהתחלה, בסן, שהם צריכים לזה טררם פעם פעם, אז רואים אותך כאילו מאוד כאילו...
מאוד פריקסיבי, כי יש גם כלים שיש להם טבע לאחר, ופה אין אפשרות לאחר, כי יש BPM. יש טרק שרץ.
כאילו, נסביר לזה, יש כלים שכאילו הטק שלהם הוא יכול להיות מאוד גדול.
תחילת הצליל הוא נורא מאחר, למשל, קונטרבס, כשהוא לא מנגן פיציקטו, כשהוא מנגן עם הקשת, כשהוא לא פורט עם האצבע, שזה רוב הזמן, מאחר. קרן יער זה עוד כלי שיש לו בוא, יש לו טבע כזה, יש לו בוא, וגם הפעמון הולך אחורה. כל הסיבות האלה ביחד יוצאות איזה דיליי מאוד גדול. תזמור תמיד, הכלים הזריזים מחכים לה...
איזה כלים היה בהופעות עם אגמי עכשיו בברבי?
בהופעות עם אגמי היה לנו בעצם תזמורת מוצרט מצומצמת. תזמורת מוצרט זה אומר שיש לך 2 מכל כלי נשיפה, לנו היה 1 מכל כלי נשיפה.
שזה קרן יער, הבור.
אם נדבר מהכלי עץ, מהגבוה לנמוך, אז זה חליל, לרוב יש שניים, היה לנו אחד, שני אבובים, שני קלרנטים, שני בסונים. בסון זה הכלי, למי שלא מכיר, ההוא שנראה כמו גליל כזה, ויוצא ממנו קשית. והאבוב זה קשית, כמו קלרנט עם קשית. אתה רואה קלרנט, אבל יוצא ממנו קש, מוזר.
וקרן יער זה עגול כזה.
קרן יער זה מחלקת לנשיפה ממתכת, שם יש שם לרוב שני חצוצרות, לנו האחד, טרומבונים אין בתזמורת מוצרט, אנחנו הוספנו טרומבון בגלל האופי החשוב של הזה, וקרן...
בגלל הבאס.
נכון, בגלל שאנחנו גם טרומבון הוא... חשוב לנו מאוד, הברס, אתה יודע, במקומות הוא כלי פריקסיבי, הוא בעצם אפשר להתייחס אליו כחצוצרה נמוכה, או לחצוצרה אפשר להתייחס כטרומבון גבוה, וזה מאוד, זה עובד מאוד טוב בתזמור גם, שמכפילים את עצמם באוקטבות, זה היה חשוב, התעקשתי על זה.
מאוד חשוב שתשמעו, תראו את הפרק הזה ביוטיוב. באמת, כאילו יש פה הרבה הסברים עם הידיים, וזה חשוב. אוקיי.
ואז תזמור, אתה יודע, הסקציה הכי חשובה זה הכלי מיתר, שזה כינור ראשון, שני, ויולה, צ'לו וקונטרבאס. קונטרבאס זה בעצם הכינור הענק הזה שעומדים, הם עומדים, יושבים על כיסא פלאפל כזה, חצי עומדים, חצי יושבים.
נראה כמו צ'לו.
הוא עוד יותר גדול מצ'לו. צ'לו זה הוא שיושבים, והכלי הוא בין הרגליים כזה, אבל הוא ענק, הוא מגיע מהרצפה, יש לו כזה רגלית, מהרצפה עד פה. וקונטרבאס הוא בעצם אפילו לא מנגן בס, הוא מנגן אוקטבה מתחת בס, כן?
שזה 20 הרץ כזה.
נכון, זה מדהים שאין בתזמורת, בסקציה הכי חשובה, אין כלי בס. הסקציה הכי חשובה בתזמורת, זה הכלי מיתר, כי זו הסקציה שהיסטורית הכי התפתחה ונהייתה משהי, ויש לך צ'לו, שזה כלי טנורי, ויש לך בס, שזה קונטרבס. אין בס, כאילו יש כלי בס, אבל לא בסקציה הכי חשובה, זה מדהים. anyhow, אז היה לנו ככה, איזה הייתי אומר, 20 נגנים.
והיה גם פרקשן, לא
פרקשן, אתה... להקשה, כן, כן, כן.
להקשה.
פרקשן, בטח, הוא מתזז מכלי לכלי.
הבן אדם אחד...
זה בן אדם אחד, נכון, אבל אנחנו במופעים הבאים שלנו מרחיבים את זה.
יש טימפני כאלה וזה.
היה טימפני. טימפני. כן, 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 אבל הנגן הזה, אנחנו נרחיב לו שני נגנים, כי אנחנו רוצים שבאותו זמן סימולטני תקרו שני דברים, ויש גבול... כאילו, אתה, מי שיסתכל גם ישים לב, הוא רץ מכלי לכלי, הוא עובד הכי קשה, כי בעצם בן אדם אחד על 20 כלים, אבל אם יהיה לנו שניים, אז הם יוכלו להיות על 40. ובעיקר, יוכל לקרות שני דברים ברמת הפריקה
של... הוא כזה בא אליך, יופי, עכשיו אני על 10. לא, אתה תהיה על 20, שתהיה עוד אחד עם 20.
עוד אחד עם עוד 20, נכון. זה סתם, להסתכל על מחלקת כלי הקשה בתזמורת, זה מאוד מאוד מרתק. כי שם קורה האקשן, הם לפעמים יש לו שתי שניות להגיע לטימפני, כשהוא הרגע סיים משהו בזה, אתה רואה ריצות.
טוף ענק כזה, גדול. על המצפה, שזה...
נכון, אבל מה שהוא שונה מטופים, זה שיש לו פיץ'. זאת אומרת, יש, הוא מנגן
הרבה
פה.
הרבה חבר'ה מכירים את זה, מטרקים של טריק נגיד, שהוא משתמש הרבה בכלים כאלה של פום, פוף, כזה. שאם אתם רוצים לחפש כלים כאלה, ולא ידעתם מה לרשום בחיפוש, אז תשמעו טימפני, סינמטיק, כאלה, כן, אורקסטרה. כן. דברים כאלה, אם בא לכם לחפש כלים לסמפלים, אז טימפני זה כלי שהוא מאוד מאוד... טוב, למוזיקה אלקטרונית שהיא כזה... הרבה חבר'ה מוסיפים את הסמפלים האלה בטרקים.
אתה יודע, אתה מדבר על מוזיקה, על ההשקות, ואני בדיוק חושב על כמה זה ז'אנרים הפוכים וכמה זה ז'אנרים דומים. כי אתם חושבים נורא סונורית. לא יודע, אני יכול להגיד אתם אנימור, אולי אני צריך להגיד אנחנו. באיזה עולם אני, אבל מוזיקה אלקטרונית חושבת נורא נורא על סאונד. יש שם התעסקות מאוד מאוד... בכל הז'אנרים שם, יש ז'אנרים שיותר ויש ז'אנרים שעוד יותר, אבל החשיבה היא מאוד, יש המון המון חשיבה על הפרודקשן במובן של הסונוריזם, של איך זה עטוף, של איך הסאונד, כמה הוא מוקצה, יש המון המון התעסקויות, זה מה שאתם עושים כל היום. נכון? מתעסקים עם איזה סאונד מסונטז, מתחילים לשחק איתו וזה. וההתעסקות הזאת בצורה מאוד שונה, אבל היא מאוד מאוד דומה במוזיקה קלאסית, כי בגלל של דווקא מהסיבות ההפוכות, כי אין להם אפשרות לעשות פוסט פרודקשן, אין, אז מראש מתעסקים ברמת הנגינה וברמת המנצח, מתעסק עם פיינטיונינג. לא, תנגן את זה ככה, לא, אתה סיימת מילי שנייה לפניו. תקשיבו, אתם יוצרים סאונד ביחד כרגע, סינתזה, אבל אני רוצה שזה יהיה 70% אתה, 30% אתה, ולא הפוך. אז אתה תוריד טיפה ואתה תנגן יותר. תקשיב, אני רוצה שאתה תמתין שהוא ינגן, אני רוצה שאתה תמשיך, אתה תנגן ואני אנגן אחריו, ואתה תנגן שנייה אחריו, כדי שיהיה כזה, וואה, אפקט. אז בעצם יוצרים בדרכים נורא שונות, אבל החשיבה נורא דומה.
דומה.
מאוד מאוד דומה. ולכן הרגשתי שזה נורא טבעי לחבר את העולמות האלה. את העולם הסימפוני עם העולם האלקטרוני.
אז אחרי המידברן, שראיתם שהדבר הזה באמת מתחבר, החלטתם לרוץ על מופע בברבי?
כן.
מופע גדול?
מופע, והתחלנו לכתוב, אתה יודע, כי במדבר נסינו 45 דקות, והמופע הוא היה כמעט שעתיים, הוא היה יותר משעה וחצי, שעה וחמש.
כן, האמת שבאתי לשם, ולפני שבאתי, כאילו, יצא לי כמה פעמים לדבר עם עמית על המופע, אבל לא רציתי לדבר איתו באמת על מה יהיה, כי רציתי להיות מופתע. אמרתי, אני רוצה לבוא פרש. ובאתי ואמרתי, מה זה יהיה? וגם הרבה אנשים, יש לנו קהילה בוואטסאפ וזה של הפודקאסט, והרבה חבר'ה באו, וכולם שאלו אחד השני, מה זה יהיה? הרבה שלחו לי בפרטי גם, כי בגלל שאני חבר של עמית, אני יודע, כי אתן להם ספוילרים עכשיו. אמרתי, אין לי מושג. מה זה יהיה? זה יהיה הופעה, תהיה מסיבה, אנחנו נשב, אנחנו נרקוד, אנחנו, מה נעשה שם? כאילו, ואז, ובאתי לשם, וזאת התחושה גם. תוך, גם בלייב, התחושה היא כזאת, תוך כדי, מה, אני רוקד עכשיו? אני רוקד, אני עומד, אני מסתכל על ההופעה, אני נהנה, אני שורק, מה אני עושה? כאילו, וזה היופי, שאתה פשוט, יש לך מין חוויה חדשה כזאת.
זה הזיז אותך?
מאוד, ממש זזתי שם, ואתה יודע, בהתחלה אתה בא ואתה מעכל את זה, ובברבי הראשון הסאונד היה סבבה, אבל היה שם דרוש שיפור, אבל זה גם הגיוני, כי אתה יודע, זה אומר, זה סאונדמן ש... כמה פעמים בחיים שלו עשה דבר כזה, אתה יודע.
האמת היא שמיקי עושה את זה הרבה, מיקי מדינה, הסאונדמן שלנו, באמת לקחנו מישהו שהוא כבר זה, אבל יש גם בעיה אובייקטיבית בברבי ישן שנפטרה בברבי חדש, בעיית סאונד, שקשורה כשאתה מחבר המון לא דיירקט, שזה מה שקורה בתזמורת, המון המון החזרים, ואתה חייב להוריד לבל אם אין לך ברירה כדי שלא יהיה פידבק. ועדיין יש פידבק.
לא, אז כן, אז זזתי, עמדתי, הסתכלתי, חייכתי, הייתי, אתה יודע, אתה כאילו במין משהו שהוא כזה נורא חדש לך, אתה מבין? וזה כיף, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה מגניב, השאלה, איך לוקחים את זה, כאילו, כבר עשיתם עוד ברבי, אנחנו עשיתם פעמיים, באמת גם למי שלא הספיק, זה הופעות קטנות, זה 1,000 אנשים, משהו כזה.
כן, ברבי החדש היה טיפה יותר, אבל...
1,000 ומשהו, סולד אאוט, כאילו, מדהים, גם כל הכבוד, כאילו, שזה סולד אאוט. והיה באמת שמועות לדבר הזה, ואנשים רצו לבוא ולשמוע. השאלה, עכשיו נגיד, אתם לוקחים את זה לברנינגמן. אנחנו כאילו, איזה כיף.
אנחנו גם נעשה איזה מופע כנראה ביוני.
בברנינגמן. השאלה, איך אתם לוקחים את זה, לאן אתם רוצים לקחת את זה? איפה אתם רוצים להביא את זה? זאת אומרת, האם אנשים יבואו ועדיין לא ידעו איפה הם נמצאים, או שהם כבר ידעו איפה הם נמצאים? אתם רוצים לעשות את זה יותר מסיבתי? או יותר הופעתי?
שאלת השאלות. אתה נוגע בלב השאלה, אין לנו תשובות ברורות. אני יותר נוטה באופן ברור לכיוון מסיבה, שזה גם הגיוני, כי הופעות עשיתי מספיק. יש איזשהו רצון טבעי לעשות דברים חדשים. עמית עשה כמה? מיליארד מסיבות? מיליארד ו700? אז אופן טבעי הוא נמשך לאוקיי, ועכשיו הופעה. ואני... אתה יודע, עושה קונצרטים, עשיתי, אני עכשיו רוצה לעשות, אתה יודע, זה מצחיק, אבל באמת, שאלת, לא עשו, אבל עשו. האמת היא שעשו דברים כאלה, שלא בהכרח המריאו, ואפשר לדון למה.
אחרי הפרק, אנשים ישאלו אותי, איך לא ידעת שעשו?
רד אקסס עשו עם הקמרטה.
וכמה נגנים היה שם?
אותו סדר גודל, וואלה. ממש, כן. בארץ? עשו, כן, בארץ, עם הקמרטה.
אז קטונתי רצח, כאילו, עכשיו, באמת.
הם עשו את זה במסגרת סדרה של הקמרטה, שמנהל מוזיקלי שלומי שבן, שנקראת כלים שלובים.
אוקיי.
השתקפויות, סליחה. וסדרה שאני גם מנצח עליה הרבה, שבעצם מביא ממן, אני צחתי שם על פרויקט ביחד עם אבישי כהן, הקונטרבסיסט, סליחה, החצוצרן.
אז מה שונה?
מה חדש?
מה שונה?
בדיוק. שטובי עשה את זה עם הקאמרית הישראלית, אותה תזמורת שאני ועמית עבדנו איתה בשתי הברבי. עשה את זה, אגב, בברבי. זה אפילו לא פעם ראשונה שהאמן אלקטרוני, בברבי ישן זה קרה. אני מרגיש... שזה לא הייתה שם איזו אמירה מאוד ברורה שעושים סט. כאילו, כי...
איפה? שמה.
שמה. ואני לא מאוד, אני תמיד אמרתי לעמית, שמת לב, שאלתי אותך אם קפצת? כי אני תמיד אמרתי לעמית, אם אנשים יעמדו ויקשיבו, מבחינתי נכשלתי. כי זה לא מה שבא לי לעשות. בא לי להביא את התזמורת לרחבת הריקודים, ולא את רחבת הריקודים לתזמורת.
גם יכול להיות שעכשיו, בגלל שהמוזיקה האלקטרונית פה היא הרבה יותר פופולרית, ממה שהייתה באותה תקופה, שרד אקסס עשו וששטובי עשה.
זה גם נכון, הרבה סיבות יכולות להיות, אני לא יודע, כי הרי הם אמנים מטורפים.
ברור.
ואינפקטד, עשו עם תזמורת המהפכה. עוד דוגמה, נתנו כבר פה שלוש דוגמאות במדינה קטנה, שכל הדוגמאות האלה קרו בעשר שנים האחרונות.
יכול להיות שמשהו כאילו לא...
אולי לא. אני מרגיש שחלק מזה...
כאילו בטוח שמי שהיה באותו זמן זה היה לו מדהים, אבל...
נכון.
אולי גם זה שלא היה המשכיות. כי אני בטוח שגם על המופע של אגמי בהופעה הראשונה, אף אחד לא שמע, והיום גם יהיה אנשים שירימו גבה.
נכון, מה? באמת?
זה קרה, זה היה.
איפה זה?
בסדר, בסדר.
הכל טוב.
אי אפשר שכולם יכירו הכל באותו רגע, כאילו זה לא... אחרת, אתה יודע, היית נוסע פה על מרצדסים, אחי, אבל... אבל הייתם עושים אחר, כאילו, אתה יודע, בלומפילד כזה, עם 100 נגנים, ו... אתה יודע, הכל טוב, בלה ברטוק היה בא לוחץ חכה.
בלה ברטוק, אוף אוף.
הוא הפייבוריט שלי, כאילו, מכולם.
וואי, 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 וואי.
יש פה את גיא, שהוא המנהל של ה... הוא היה מורה שלי, והוא כאילו הכר אותו, ומאז, וואו, כאילו נדלקתי על כמה
יצירות שלו. שמעת את הקונצ'רטו שלו לתזמורת?
לא, יש את הרומניאן פולק דנס שאני ממש אוהב.
איזה יופי, איזה יופי. תירוף, תירוף.
אנשים יחשבו שאני איזה מגה, חבר'ה, לא כזה. אני אוהב, זה כיף לשמוע. אתה יודע, זה מרענן את האוזן, לשמוע מוזיקה קלאסית.
אנשים גם אומרים, מוזיקה קלאסית זה דבר מרגיע. אני אשמע לכם כמה קטעים, ובואו נחשוב אם זה מרגיע.
בארץ יש לזה מין, אתה יודע, חנוני כזה, וכאילו אשכנזי כזה, כאילו, אבל אם אתם יכולים גם למוזיקה קלאסית, יש את התזמורת מזרח מערב.
נכון, של תום כהן.
של תום כהן.
עבדתי בה לא מעט, תזמורת מדהימה.
יש שמה את הזמרת נטע אלקיים, שעבדה איתם כמה שאני עשיתי לה רמיקס לפני שנה, שגם מאוד עבד ממש טוב. זאת אומרת, הדברים האלה...
יש השקות, ברור.
מתחברים מאוד, זאת אומרת, מי שאוהב את המוזיקה הזאת, זאת אומרת, היותר קלאסי, יכול לשמוע פה את התזמורת של תל אביב, את הפילהרמונית.
המחיצות נשברות עם הזמן.
בדיוק.
ויש תזמורות שליטרלי מסתובבות סביב שבירת המחיצות הזאת. הפרויקט שלי עם עמית הוא כזה, הפרויקט שלי עם שחף הוא כזה, אבל זה לא רק זה, זה... יש תזמורות היום שזה כל מה שהם עושות, תזמורות, כי אנחנו משתמשים תזמורות קיימות. תזמורת הרחוב הירושלמית, זו דוגמה מצוינת לזה. תזמורת המהפכה של זוהר שרון, שתראה איך סיפורים מתחברים, המורה הראשון שלי.
אנדלוסית גם.
תזמורת ירושלים, מזרח מערב, תום כהן עושה עבודה מדהימה בחיבורים.
יש תזמורות שונות, כאילו מזרח מערב ויש את האנדלוסית. ששניהם מתעסקות במוזיקה...
אנדלוסית זה האנדלוסית אשדוד, והיום לא סתם הוא הפסיק לקרוא לעצמה אנדלוסית אשקלון, וזה נהיה תזמורת ירושלים מזרח מערב, כי באמת הם כבר לא רק עוסקים באנדלוסית, הם באמת תפיסה רחבה יותר של מוזיקת עולם.
שאגב, מי שכותב לאנדלוסית הוא גם מרצה פה, אייל ריץ'.
וואו.
אז הוא גם...
מדהים, מדהים, מדהים. כולם עושים עבודה מדהימה. תום כהן בעברו גם ניגן, מנדולינה בתזמורת, הוא חבר יקר. בתזמורת אשקלון, אני גם הייתה לי את הזכות לעבוד איתם לא מעט שעוד, כשהם עוד נקראו אנדלוסית אשקלון.
אז מה הלאה? כאילו, קטנו את השיחה בגודל, אז אני אומר, לא, אז, וזה בסדר, אני אוהב שאנחנו עוברים פה בנושאים.
כן, 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 אני ADHD, אנחנו הולכים לקפוץ, רפיון אסוציאטיבי, זה נורא בעיה.
תאזינו לפרק גם ביוטיוב וגם לאט. ופעמיים, 3-4-5. אבל, אז מה הלאה? כאילו, לאן אתם מכוונים, לאן אתם רוצים, זאת אומרת,
תראה,
האם נגיד בא לך פעם אחת שאולי יהיה הופעה, ובפעם השנייה זה יהיה לעשות מסיבה, אתה יודע, להביא איזה שני דיג'יים שיחממו, אתם תעלו הופעה מרכזית, ואחר כך זה ימשיך למסיבה.
אנחנו חושבים לעשות גם וגם, אבל אני בסופו של דבר, גם אם אתה עושה את הסט לבד, שעתיים, או שעה וחצי, או whatever, מה שזה לא יהיה, יש עדיין שאלה מה קורה בתוך השעה וחצי האלה, אנשים, וזה אלו שאלות שאתה מכריע בהן בשלב הכתיבה כבר. בכתיבה מאוד, וזה פה גם משימה שהייתה מאוד מאתגרת, כשאתה כותב לאינדי דנס, לז'אנר שהוא כל כך מינימליסטי. בשנייה שאני אכניס שם דיסני, זה אי נהיה קיץ'. בשנייה שאני אכניס, תזמור את ה...
אתה לא יכול לחשוב כאלה בלז כאלה,
הכל בקונטקסט, אבל אני לא יכול ללכת למקום הטבעי שאליו התזמורת רוצה ללכת. כי בשנייה שאני אעשה את זה, זה יפסיק להיות טכנו, זה יפסיק להיות האוס.
כאילו הגבול הוא מאוד דק.
אז אתה מתעסק, כשאתה כותב לתזמורת בז'אנר שהוא מינימליסטי, אתה בדבר והיפוכו סיטואציה, שזה אגב לא קורה עם שחף, זה מצחיק. איך אמר לי עמית, מטרק אחד של טרנס אפשר לעשות... עשרה טרקים של, 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 של אינדי דנס. אז באמת, מהבחינה הזאת, כאילו, תזמורת יותר יכולה, אתה יכול לשחרר לה, מה שנקרא, לא להחזיק אותה ברצועה. אתה יכול לכתוב את מה שהיא אוהבת לנגן ברפרטואר של 119, וזה ישמע טבעי. בפרויקטים עמית, מאוד מאוד חשוב לשמור כל הזמן שזה יישאר. כל הזמן חשבתי על מה ירקיד. ואם זה לא ירקיד, כאילו, על, כל הזמן חשבתי על דנס פלור, שנינו. הוא, obviously, בטרקים שלו, אבל גם אחרי זה שעברנו על הטרקים, יש טרקים שהיו של 4 דקות והם נהיו 8 דקות, כאילו, רחבנו גם את ה... את ה... עמית הרחיב את ההפקה, מה זה רחבנו? אני יושב לידו, אני רועד מפחד לגוע במחשב, כן? אני יושב ליד עמית ועמית עושה זה, הרחבנו.
מדהים.
ובאמת, באמת כאילו, אתה יודע, הרחבנו את הדברים, ו- וכל הזמן נשארנו ב- בלרקוד. אז אם אתה שואל אותי, אותי מעניין להביא את התזמורת לרחבת הריקודים, ולא ההפך. אבל עמית מסתכל על זה בצורה יותר מורכבת, של זה משהו שהוא באמצע, ובסוף זה... כל אחד חווה חוויה אחרת.
אבל עכשיו נגיד, סתם דוגמה, אני כאילו לוקח את זה, נגיד, לברנינגמן. ההבדל בין מה שאתם עושים, כי ההופעה שעשיתם בברבי, בעיניי, אתם לא יכולים לעשות בברנינגמן.
ברור.
את אותה הופעה. למה? ברור. בגלל שבברבי אנשים באים, אתה יודע, סובר לגמרי, שתו אולי בירה שניים, זה לא, זה בגלל שזה שעה וחצי, אז אנשים עכשיו, אתה יודע, ומוזיקה אלקטרונית, זה חומרים, זה עניינים, זה אלכוהול, זה בלגנים. ושם בברנינגמן, אתה תקבל אנשים שהם באמצע של הטירוף שלהם,
ברור.
זה גם, אתם מקבלים ספוט ממש ממש טוב.
כנראה.
לא נגיד, וזה, אבל ממה שאז דיברנו, ופתאום אתה אומר, רגע, אז אולי אני אכניס אלמנטים קצת יותר סייקדליק.
אני מסכים איתך, אבל זה בעיקר גם לכיוון ההפוך, כי עשינו, אתה יודע, אני מבחינתי עמית ברן, היה הופעה ראשונה שלי בעולם של מוזיקה אלקטרונית, ואז עמית מושיב אותי לשיחה, אומר לי, תקשיב, זה שזה עבד במידברן, לא אומר שעכשיו, וזה יום שלישי אחרי צהריים בערב, אתה מביא אנשים לברבי, ויהיה את אותו וייב. כי אומר לי, במידברן הכל היה, כאילו אנשים באים לב פתוח, אין דבר שהם לא עשו כדי לעזור ללב הפתוח הזה. הם בווייב, הם בזה.
אפילו שזה קצת שונה בעיניי, הברנינגמן הוא נכון. נהיה קצת יותר מסחרי.
נכון.
הקהל שמגיע שם מארצות הברית, זה הרבה חבר'ה ש...
נכון.
אתה יודע, זה טיפה אחרת, זה לאו דווקא אנשים עם הלב הפתוח, ככה אני מסתכל.
אני ראיתי בשניהם, ואני מוכרח להגיד לך, הייתי השנה האחרונה בשנה של הפלאד, הייתי בברנינג מן, ותשמע, זה שונה.
אנשים כן באים, אתה יודע, לשמוע עכשיו את קיין מיוזיק מנגנים.
נכון, נכון.
יש
טיפה יותר אווירה מסחרית, מודה.
קצת.
שמה, נכון.
ואתה כן צריך, אתה אומר כאילו, ועכשיו באמת אתם מקבלים ספוט ברמת קיין מיוזיק, משהו כאילו, ברמה גבוהה, ואתה יודע, משהו שאתה צריך אתה יודע, לשבור את הקהל ולתת
להם... אני גם לא בטוח שזה נכון שעתיים סט. יכול להיות שגם מבחינת המשך אנחנו רוצים ללכת על איזה משהו שיותר קרוב לשעה, שעה ורבע. גם אני לא יכול לעשות שם קאברים לשאלה.
כמה מחשבות יש על זה?
ברור, אדיטים לשירים ישראלים, לא רלוונטי שם. אתה יודע, עשינו את תמונה בהופעה האחרונה, obviously. כן.
אבל, אז אולי... אבל מצד שני, האדיט שלה גם היא ל...
נכון, מאוד מתאים.
למה ברח לי השם?
מאוד מתאים.
איך אתה לא מכיר את השם?
קליפורניה דרימינג.
כן, איך אתה לא זוכר את השם? לא זוכר. לא, אבל אז פתאום לעשות אולי באמת איזשהו קאבר לזה.
ברור, ברור שאנחנו נכניס ובכל בעצם בסוף אין לנו סט.
אני לא מייעץ, אני מדבר עם הקהל.
כאילו עשינו מיליון סטים. אבל לא עשינו, אבל אני אומר, זה ברור לי כבר מעכשיו, אני מבין את זה שכל סט שלנו יהיה שונה, או טיפה או הרבה.
כמה פעמים שבוע אתה ועמית מדברים על זה?
אוי ואבוי.
המון?
לא יודע, אולי, נראה לי שהשאלה היא כמה פעמים ביום.
כן.
השאלה הייתה לא... כן, היום דיברנו פעמיים.
יצא לך כבר לדבר עם הנגנים?
אנחנו יוצרים קשר עם הנגנים בשלב הזה. עכשיו אנחנו בשלב של אוספים את המידע, מבינים מה חסר לנו.
זה באוקטובר, לא?
זה בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, כל שנה.
אין הרבה זמן בגדול.
אין הרבה זמן, לא, אבל הכל טוב. השנה אנחנו גם מרגישים שיש לנו, אתה יודע, קמפ סאונד גדול, כמו מאיה, או אתה יודע, הוא באמת על זה, ואנחנו מרגישים שיש לנו אבא ואמא.
איפה זה הולך להיות ב?
זה הולך להיות במאיאן
ווריורס. מאיאן ווריורס. שזה ה... קמפ שכולם רואים ביוטיוב תמיד את הסטים הענקיים ו...
אז זה באמת התרגשות גדולה ו- ו- וזכות אתה יודע, מרגישים וואו כאילו יש מרגישים שיש אבא ואמא לפרויקט וזה באמת מחכים לזה
תקראת למיקרופון
אנחנו ממש ממש מחכים לזה ובינתיים גם מתכננים את המופע הבא בשבילכם, כאילו בארץ כן, כנראה ביוני מתישהו, עוד לא יודעים בדיוק.
זה ממש כאילו פרויקט שלקחתם על עצמכם ל...
הוא כיף גדול, ותוך כדי כותב את הפרויקט עם שחף, וחושבים על מתי נופיע פעם ראשונה, ואים, וכל מיני רעיונות
רצים. ומתי אתה מתעסק במוזיקה קלאסית שלך?
תשמע, אני מתעסק עם המון דברים, אני אתמול הייתי בכלל באולפן, וקלטתי מקלה שלי למוזיקה יהודית בכלל, של חזנית קונסרבטיבית משיקגו, שהגיעה לארץ, ואתמול חזרה ל... עבדנו שבוע וחצי, קלטנו, שבעה טרקים, והיא נסעה. אז אני באמת, העולם שלי הוא מאוד מאוד, ועבדתי עם חזן בניו יורק, על אלבום ביג בנד בכלל, שבו בעצם הראינו את ההשפעות של עולם הג'אז, על עולם המוזיקה היהודית, וכאילו אני באמת עושה דברים נורא שונים, ובין לבין עושה...
אתה מצד אחד מאוד מחובר למקורות שלך.
מאוד, מאוד.
זה יפה ממש לראות את זה, כי כאילו, יצאת... איך אומר, לא חזרת בשאלה, הפסקת להיות דתי, וכאילו הפסקת להיות דתי, אבל בקטע סבבה. כאילו זה,
יש לי לב חם לדבר הזה.
הרבה חבר'ה שיוצאים משם, כאילו, אתה יודע, יוצאים מזה בכל תרועה, וכאילו הולכים נגד. יפה, אולי זה גם בא מהמשפחה, שכאילו זרמו איתך, ואתה יודע, לא כעסו.
זה עליהם קשה, אובייסלי, זה עדיין קשה, זה תמיד, זה דברים קשה, כן, כן.
אבל היום אתה כאילו מין, לדעתי, מחזיר להם, אתה יודע, כאילו, תראו, אני עדיין ביהדות, אני
לא
עובד
רק, גם לעצמי,
מה...
כאילו,
גם, כי זה הרבה.
דרך המוזיקה, אני תמיד נשאר בפיקצ'ר.
השורשים, זה כיף.
שורשים, ואני מאוד...
זה ממלא.
אני בן אדם נוסטלגי, אני... אתה יודע מתי אני אפסיק לעשות מוזיקה יהודית? אף פעם.
איזה כיף לשמוע.
באמת, אף פעם, זה כאילו, זה בא, זה טבעי לי, זה... ברור, ברור, ברור. אבל זה ממש כיף להיכנס לעוד עולמות. אתה יודע, עולמות שהייתי כל כך רחוק מהם. השיעור שהכי רעדתי מפחד ממנו, זו הפקה מוזיקלית באקדמיה למוזיקה. נותנים לי קונטרפונקט פלסטרינה, not a problem. אתה יודע, זה. וכזה זה, ואז פתאום מוצא את עצמי מוקף בדי-ג'יים בתל אביב. אתה יודע, כולם יושבים על המחשב, על האבלטון שלהם. אתה יודע, וטוק-טוק-טוק-טוק-טוק.
ואתה פתוח ל... זאת אומרת, יש לך את הפרויקט עם אגמי, ויש לך את הפרויקט עם שחף, ויש לך את הפרויקט היהודי שאתה עושה.
כן, ניגון פרויקט שהוא בעצם לוקח מנגינות יהודיות, ועושה להם הפקה, רימייקינג כזה, אז עירחנו כל מיני אמנים, עירחנו את רביד כחלני, עירחנו את רוי קשי.
רביד כחלני
ימן בלוז. כן, ובכל שיר אנחנו...
איזה קול יש לו.
וואו, זה אמן. ואנחנו באמת כל שיר... כל שיר בוחרים בפינצטה, ולוקחים אותם לכיוונים שונים, ועוד יש המון הפתעות בדרך. אנחנו מערכים בשיר שעוד לא יצא, את סמך, את סאז, ראפר ערבי מיפו.
די!
כן.
באמת?
כן, בתוך שיר אבינו מלכנו, באמת.
סאז הוא ערבי מיפו.
נכון. מרמלה במקור.
מרמלה במקור.
אח יקר.
איך זה עובד עם המלחמה? בוא נע, אין שם פוליטיקה.
אח.
איזה יופי.
ברור.
כי אני פעם נסיע שותף מזה להקה ישראלית, זה והם כאילו, אחי, פרי פלסטיין, עזוב אותנו לכזה.
אוקיי.
לא חסר, אז זה יפה.
לא, זה מה שיפה, הדברים האלה.
אז מה אתה עושה איתו בעצם?
בניגון פרויקט, בפרויקט שלי, אתם יכולים לבדוק בספוטיפיי, ניגון פרויקט, זה גם ביוטיוב. אתה יודע, כמו מתחילים, עשינו את כל הטעויות, הוצאנו 16,000 דולר על קליפ לשיר אחד, אתה יודע, כל הטעויות שמתחילים עושים, אלא גם עושים, אתה מכיר את זה, אומרים, חכם לומד מטעויות של אחרים, טיפש לומד מטעויות של עצמו. הרוב הם אפילו לא טיפשים, אפילו מטעויות של עצמם הם לא לומדים. אז אנחנו היינו טיפשים, ואנחנו לומדים מטעויות שכולנו מתעקשים ללמוד מטעויות של עצמנו, אבל פרויקט מדהים, הוא רק בחיתולים שלו, עוד יש הרבה קטעים שמוכנים לגמרי ועוד לא הוצאנו, כי החלטנו שינוי אסטרטגיה שאנחנו רוצים להוציא אלבום, ולא...
ואותך ולא... בתור מאיר, לא מעניין, לא, כאילו, מה זה לא, לא... אתה לא רואה לצורך כרגע להוציא איזשהו משהו אלקטרוני בלבד שלך, לא...
א', זה מרגיש לי לא אמיתי, כי אני לא בן אדם שבאמת יודע ליצור ביטים אלקטרונים, אז ניגון פרויקט זה באמת ניגון שלי ושל עוד שותף, תמיד אני צריך את השותף, אני אבוא עם הרעיונות או משהו כזה, אבל אני צריך את המישהו שישב, את המישהו הטכני, שיוציא אל הפועל, אתה יודע, זה מאוד מרתק לראות, מאוד דומה הדינמיקה שלי עם השותף שלי בניגון פרויקט, מאוד...
שמי זה, איך קוראים
לו? איזי גליקסברג. מאוד דומה לדינמיקה שלי עם עמית, כאילו, שונה ודומה. יושב בן אדם ליד מחשב, אני לידו משגע אותו.
זה ממש יפה לראות את זה.
אבל זה באמת, תמיד יש מחשבות להוציא דברים שלי, אבל אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. מאוד מאוד אוהב, זה נותן דרייב. אני תמיד אומר, שותפות זה השלם גדול מסך הלכה.
וגם זה כיף, אתה גם כאילו מרגיש מאוד בחיתולים של הרבה דברים, כי אתה באמת, כאילו זמן נטו, עשור, אתה יודע, 20 שנה, לפני 20 שנה התחלת ללמוד מוזיקה, אתה כן? היום בן 41.
היום בן 41, בול.
והתחלת כאילו...
רק לפני 15 שנה, כן, לפני 15 שנה התחלתי לעשות מוזיקה.
אתה מבין? זה עזוי. זה מרגיש לך כזה, כן, זה מדהים, אז אתה כאילו מאוד, וזה גם כיף, כאילו, אני לא חושב ש... איזשהו מנצח של פילהרמונית, היה עכשיו זורם על איזשהו פרויקט אלקטרוני, ופרויקט זה, אולי כאילו, אתה יודע...
יש איזה ראש פתוח שהוא קשור לעובדה שאני לא עברתי את המסלול הסטנדרטי.
גם וגם, וכי אתה פתוח להמון דברים, וגם כי אתה מאוד רעב, וגם מאוד, כאילו, ומאוד כיף לך, ואתה מאוד נהנה מהתהליכים. אז זה כיף.
ממש כיף.
מנצחים האחרים מסתכלים עליך בעין...
לא, היום באמת העולם באמת... כולם מושפעים.
איך קוראים לו? להב שני?
להב שני.
להב שני.
איזה מנצח. איזה מנצח. איזה כישרון. אבל זה באמת דוגמה לטייפקאסט של המנצח. הוא באמת דוגמה, מה שנקרא, אורטקסט של לעמד מגיל אפס.
אבל לא, עכשיו אתה אומר למישהו, וואי, איזה מנצח הוא. מה זה אומר? כאילו, איזה מנצח?
זה פיתוח מיומנויות. פיתוח מיומנויות. א', נדבר על זה, הוא פסנתרן שיכול לנגן עם, וניגן עם הפילהרמונית הישראלית כפסנתר, הוא קונטרבסיסט שיכול לנגן עם הפילהרמונית הישראלית קונטרבס וניגן. זאת אומרת, הוא מנגן על שני כלים ברמה הכי גבוהה שיש. אמא שלו מורה לפסנתר, אבא שלו מורה לניצוח, אבא שלו... שכחתי את השם הפרטי של אבא שלו והמורה שלי, איתמר שם? לא נעים. מקווה שהוא לא רואה את הפודקאסט.
נעשה גוגל.
הוא לימד, אתה יודע, הוא גדל בבית... איך קוראים לו?
רגע, אנחנו...
אבא של אב שני, מיד אגיד לך, הוא מנצח מקלות מוכר מאוד.
מיכאל.
מיכאל שני. לימד באקדמיה, מדריגלים, אני זוכר, למדנו את זה. אז זה דוגמה להם, אתה יודע, בן אדם שהלך לטל מיילין, כל הדברים האלה שדיברנו, עבר את המסלול מגיל אפס, מנגן פסנתר, הכל התפתח בגילאים הכי מוקדמים שיש, הכי זה. והוא בתוך, עמוק בתוך המאה ה-19. עמוק בתוך הרפרטואר של המאה ה-19, חל מטוס, עובר מתזמורת לתזמורת, סביר להניח...
זה בעצם מנצח, הוא פרילנס, הוא לא שלם תזמורת אחת.
זה לא מדויק, כי הוא מנהל מוזיקלי של שתי תזמורות, הוא מנהל מוזיקלי של התזמורת פה, ואם אני לא טועה עכשיו, התחיל עוד חוזר. הוא היה ברוטרדם, ואז הוא הגיע לפה, אבל זה באמת בן אדם שהוא מנצח...
והוא צעיר מאוד, לא?
כן, 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 הוא בגילי, משהו כזה, אולי אפילו יותר צעיר, בן 39, משהו כזה, מה בן כמה?
7 בינואר 89.
לא, אז הוא צעיר ממני, ממש, הוא צעיר ממני בשש שנים.
אז הוא בן 34.
הבחור הזה בן 35, כן. בן 35, מנהל מוזיקלי של התזמורת הכי בולטת בארץ.
אז הוא כאילו, אתה יודע, זה המנצח כאילו האידיאלי.
בדיוק. שזה מה שהוא עושה גם, הוא כנראה לא כותב.
ילד, צעיר, מוכשר, אתה יודע.
לא כותב, הכל התחבר, יכולת תפיסה, לימוד, זה, הורים, הכל.
כולם מכירים פה מנצח, כי אתה ילד, זובין מתה.
זובין מתה אחראי ללהב שני.
זה כאילו, אתה יודע, בגלל שזה שם כזה, אתה יודע, זובין מתה, זה שם, מה זה השם הזה? אז
הודי.
אז תמיד זה נתפס כאילו בראש, זובין מתה, מנצח. שאתה ילד כאילו, אתה שומע, זובין מתה.
זה מצחיק, אבא שלו הקים את התזמורת הסימפונית של...
הוא נפטר לו לפני כמה שנים, לא?
מי, זובין לא, זובין חי.
הוא חי, סליחה, זובין, סליחה.
כן, 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 הייתי בטוח. הוא חי, הוא בן 200, אבל הוא חי לגמרי.
עובד עדיין.
עובד, הוא ניצח על הפילהרמונית הישראלית לפני איזה חודש. כן. הגיע, זה היה סיפור גדול, זובין מגיע לנצח על הפילהרמונית, כי הוא היה מנהל המוזיקלי עד לפני שנתיים, שלוש.
מטורף. הנה, הוא בן 87.
וואו, אחלה.
הגבר, אה? ממומבי.
כן, אבא שלו הקים את התזמורת החובבים במומבי, ואבא שלו שלח אותו ללמוד רפואה בזה, לא ללמוד איזה.
אז את לא, זה לא הסבא של הסבא של הסבא שלי.
הלך, ניגן קרניה.
רק באמת. מאיר, ממש תודה שבאת. היה לי סופר מעניין, כאילו ברמות. תודה רבה ל-BPM שמארחים את הפודקאסט עכשיו, וממש כיף לשמוע. תודה רבה ליוגן שנתנו את הציוד של רוד, שזה כיף. פתאום שומעים פה הכל, אתה יודע, הכל בשליטה, כיף, יש לי מיקסר, הכל עובד. תודה רבה לאפל על האייפונים, סתם, אני שילמתי על זה.
אני כזה, רגע, תחבר אותי.
תחבר אותי אליהם, בוא נהיה, אני בדיוק
חסר. גם אני.
אז תודה רבה שבאת, אחי, היה לי סופר מעניין, באמת, זה היה לי כל כך כיף ומלמד, זה מדהים, תודה רבה שבאת, אוהב אותך.
תודה לך.